אני אעשה את האינטרודקשן, כי אני כבר, מקליט. על הקו, נמצא איתנו אפי. אני, כמו מי שידוע בתור המצחיק, והם הבאנו את החכם, והחכם הוא יניב טננבאום קטן. פעם שנייה שלך בפודקאסט, פעם קודמת דיברנו על צ'רנוביל, והיום...
נדבר על משהו שיותר גרוע מצ'רנוביל.
היום בתקופה יותר גרועה מצ'רנוביל.
בפעם שעברה דיברנו על טרגדיה אנושית נוראית, וזה היה חימום לקראת הנושא הרגעתני.
כן, יניב, אני מחכה לפעם הבאה שנביא אותך, כי עכשיו זה עוד כלום.
דרך אגב, לפעם הבאה אנחנו תלמד מספיק על מטאורים.
כן, אגב, אני לא יודע אם הסאונד אצלך יצא טוב או לא, זו שאלה מעניינת. אתה בטלפון, יניב?
כן, אני בטלפון.
אוקיי, מקווה שזה יהיה מספיק טוב. אז
יניב,
אנחנו הבאנו אותך לפה בתור מומחה להומאופתיה ול-5G.
כן, אגב, אני לא מבין לך הטלפון שלך בכזאת פליטה מחורבנת עם ה-5G שיש לכם שם בישראל.
אז לא, אז אני אלך למקום אחר. אני פשוט בממד, זה לא להפריע לאף אחד,
אבל... מה זה ממד?
יו, איתי, הבאת לנו מפגר. אחי, זה לא עובד ככה.
לא, יש להם מגביר קליטה שם בממד, זה לא שזה אקראי לגמרי. כאילו, זה עושה מאוד מפגר. הפיגור פה זה שאני סומך על טכנולוגיה סינית שתגביר את האות.
אתה חושב שאני מדבר פה, לוקח ויטמין C ליפוזומלי.
שופך על הטלפון ויטמין C ליפוזומלי. אוקיי, יש לנו... יניב, קח את הזמן, בסך הכל המאזינים שלנו יש להם, אין להם שום דבר אחר לעשות.
מעולה, כי גם לי אין שום דבר אחר לעשות, בגלל זה אני פה.
שמעתי היום בדיחה טובה. אז אני אספר אותה בינתיים, קראתי
אותה.
כן, שני מהנדסים עומדים ומסתכלים על מוט של, דגל, ועוברת שם איזה בלונדינית ואומרת להם, מה אתם עושים? אז הם מסתכלים למעלה על הדגל ואומרים, אנחנו מנסים להעריך מה הגובה של המוט. אז היא אומרת להם, רגע אחד, הולכת לאוטו שלה, מגיעה עם מפתח ברגים, מפרקת את המוט, משכיבה אותו, מוציאה מטר, מודדת אותו, אומרת להם 17.5 מטר והולכת. אז היא הולכת, הם מסתכלים אחד על השני ואומרים, תראה איזה מפגרת, ביקשנו את הגובה, היא נתנה לנו את האורך. אוקיי, יניב, עכשיו אתה כפול לגמרי, אני לא יודע אם אתה שומע, אוקיי, הנה, או, תישאר באותה נקודה, ככה, כמו שהיינו ילדים קטנים עם האנטנה, שהיו כאילו דומים בטלוויזיה ועושים ככה.
עכשיו מה, לעבור? מה זה? לעזור לאיפה שהייתי קודם, לעבור?
לא, 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 זה ככה, אני יודע, אין... בוא, תראה, בסך הכל נתנו שבוע של סאונד טוב, אני לא יודע אם אתה יודע, אתה רגיל לשמוע אותנו בסאונד הגרוע, אבל נתנו עכשיו שבוע של סאונד מאוד טוב למאזינים. אני חושב שהגיע הזמן להחזיר אותם טיפה היסטורית, לאיפה שאנחנו. 5G, או כמו שזה מבוסס על המונח 5G, נכון? למעשה. חמישה ג'יגה הרץ, חמישה ג'נריישנס, חמישה גרייטר.
אז לא חמישה ג'יגה הרץ, סליחה, חמישה ג'נריישנס.
שאלות של הבוקר קשרות
לי.
אוקיי, אני חושב שאפי אולי אתה תסביר לנו על 5G.
אין איזה קשר לג'יגה, 5G זה בכלל בווייפיי.
זה ממש פשוט, נראה לי
שזה נורא קל.
נכון, שמסתכל, אתם באמת כאילו, בוא נדבר שנייה ברצינות, נכון? יש את האנטנות הסלולריות, בכל מקום, וזה מין כזה מוט, ויש את המין האנטנה עצמה, שזה הגושי פלסטיק האלה שתלויים מסביב למוט. אז בשתי ג'י יש שתיים כאלה, 3 יש 3, ו4 יש 4, ו5G זה ממש, רואים את כל החמישה פלסטיקים האלה.
נכון, זה נקרא 5 גלובס, זה כאילו בצורה של עיגול.
חמישה ג'י.
זה גם...
כן. עכשיו, מה שלא יודעים, זה 5G, כך הוא כותבים מי שלא מבין. מי שבאמת רוצה לכתוב את זה שכאילו, שזה ישפיע על הממשלות, צריך לכתוב 5 פעמים את ה-OG. G, 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 5 פעמים.
כן.
ואז...
לא, לא, אסור,
ואז נפתח לך במק האופציה להילחם בזה. זה פוגח טרמינל.
אתה יודע, המונח G הזה מגיע מאיטלקית. גוצ'י, 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 גוצ'י.
אתה יודע מה זה גוצ'י? גופה.
גופה, גופה. טוב, בואו עכשיו, עכשיו אחרי שגמרנו לבלבל את, את יניב, יניב.
כן, נעבור לקבל אומנותי.
בוא תספר לנו איך אנחנו מקבלים סרטן מ-5G.
אתה יודע, יש מטוסים שפזרים עלינו סרטן מהאוויר, וה-5G רק משלים את זה. כן, גם אני. אני יודע שמסתירים.
רגע, רגע.
בכל מקרה.
לפני שתתחיל, קצת רקע אמיתי. אתה היום מרכז, ממנכ"ל, מה אתה עושה? את מידעת? עמותת מידע?
המנהל המדעי של מדע גדול בקטנה.
המנהל המדעי של מדע גדול בקטנה, שזה דף אינטרנט.
זה עמותה.
זה עמותה שמנגישה מדע להדיוטות.
נכון, לא רק לכולם, חלק מהעובדים שלנו הם אנשי מדע, שפשוט רוצים ללמוד את התחומים שהם לא מכירים. אבל בכללי כן, הכיוון זה להדיוטות.
אוקיי. אז אני מבקש עכשיו ברצינות, בוא תסביר לנו מה זה 5G, אבל תהיה רציני לגמרי.
בסדר גמור. אז נתחיל קודם כל, קודם כל לדבר על מה זה בכלל קרינה מייננת לעומת קרינה לא מייננת.
אוקיי.
ואז אני אחזור ל-5G. אז כשאנחנו מדברים על קרינה, אנחנו מדברים על מה שנקרא פוטונים.
מה אנחנו פוטונים?
משהו שנקרא, אולי אני להתחיל להיכנס לפוטונים. אנחנו מדברים על דרך להעביר אנרגיה, פשוט.
כן.
להעביר מידע, אנרגיה, אפשר להסתכל על זה בשתי הדרכים, בשתי הנתובות. עכשיו, הדבר הזה לא מגיע רק לסלולר, או כל הגלים האלה מתפשטים לכל הכיוונים בצורה כמעט אחידה, לא לגמרי אחידה, כי יש אנטנה כיוונית שמפזרת אותם, שעושה להם סוג של קולימציה, קובעת לאן הם ילכו, אבל בכללי הקרינה מהטלפון יוצאת לכל הקולימה כדי זה שהאנטנה מכוונת בכיוון אחד, אבל עדיין זה לאט לאט מתפזר. לאט לאט זה הרבה יותר, זה עדיין הרבה יותר מהר מה שאנחנו מרגישים. מה שאומר שבעצם הקרינה, האנרגיה...
ואיבדנו את יניב, איבדנו אותך לרגע, אז מי הקולמינציה? עד עכשיו.
אוקיי, אז אני אחזור עוד פעם על משהו. אז אני אחזור מההתחלה ופשוט אתקן את זה בעריכה.
אני לא מתקן כלום בעריכה, פשוט תשמעו את זה פעמיים.
טוב, תשמעו פעמיים. בקיצור, אז...
מה עושים עריכה? מה קרה?
מה?
שאלתי לי, איתי. תמשיך, סליחה, יניב.
לא, הכל בסדר. חוץ מהחיים שלי. בקיצור... אז הטלפון... אני אעשה את זה בצורה כזאת. לפני שנכנס לקרינה, אני אסביר איך רשתות סלולריות עובדות, אז אני אדבר על קרינה, ואז אני אסביר מה ההבדל בין 5G לרשתות אחרות. אז הרעיון בטלפונים סלולריים זה שהם לא מדברים אחד עם השני, אלא מדברים עם אנטנה, אנטנות מדברות ביניהם, ואז חזרה עם טלפון אחר. זה פשוט חוסך את הבעיות קליטה, בעצם זה נקרא תחנות ממסר, זה מאוד דומה למי שהיה בצבא, ש... לפעמים אתה משתמש במכשירי קשר המאפנים האלה בתור תחנות ממסר, בגלל שמכשירי קשר שרוצים לדבר אחד עם השני פשוט רחוקים מדי. אז שלא כל הטלפונים בעולם יצטרכו לפלוט קרינה מספיק חזקה בשביל לדבר עם כל הטלפונים האחרים בעולם, עובדים בשיטה הזאת של תחנת ממסר, וזה דרך טובה להקטין את הכמות אנרגיה שכל טלפון צריך. כאילו לא צריך לשדר רחוק מדי, רק צריך לשדר לאנטנה הקרובה ביותר, מקום עד לטלפון שנמצא בקצה השני של העולם. אז מה זה אומר משדר? משדר זה אומר בפועל לפלוט קרינה. הקרינה הזאת, קרינה ספציפית שהסולרים פולטים, נקראת קרינה לא מייננת. המונח מייננת זה מונח מאוד משמעותי בהקשר של קרינה. לייננ זה פשוט אומר לשבור קשרים כימיים. זה יכול להיות על ידי איזשהם שחררים, בדרך כלל זה על ידי איזשהם שחררים אלקטרונים. קשרים כימיים זה בדרך כלל קשרים שאטומים חולקים ביניהם. האלקטרונים שלהם, גם אתם לא, גם מי שלא מבין את כל המונחים הסמי-אקראיים שאני זורק פה, אני חושב שדבטם להם כן יהיה קל להבין. בכל מקרה, קרינה מייננת זה מה שהורס קשרים כימיים. זה אומר שאם יש לי מולקולה או משהו מורכב בגוף, קרינה מייננת יכולה פשוט לפרק אותו לרכיבים יותר קטנים. וכל מה שקשור לגוף שלנו זה מאוד מאוד בעייתי, בגלל שיש כמה מולקולות, יש לנו כמה מולקולות שאנחנו צריכים שהן יישארו שלמות בשביל שלא יקרה לנו כלום, אחת או שתיים כאלו. למשל, ה-DNA זה הדוגמה הכי טובה. וקרינה מיינית יכולה פשוט להרוס את ה-DNA. ברגע שהיא הורסת את ה-DNA, יכולים לקרות כמה דברים. או שאתה מת, ואז אם זה בסקייל קטן, הכוונה זה קורה לכמות סבירה של תאים, אז זה לא נורא, פשוט תאים חדשים נולדים. או שאתה מצליח לתקן.
התכוונת להגיד, אתה מת, ולא אתה מת.
כן, אתה.
Still die, not you die.
כן.
אוקיי.
תיקון חשוב. אמנם זה לא גדול, אבל עדיין. זאת אומרת, שרציתי להגיד, אתה יכול למות, אתה יכול לתקן את עצמו, ואז לא קורה לו כלום, והוא בסדר גמור. האפשרות השלישית היא הגרועה. אתה, ה-DNA שלו נהרס, הוא עובר איזושהי מוטציה מאוד בעייתית, אבל לא מת ונשאר. ואז מתחיל להתחלק בצורה מאוד מאוד מהירה, ויכול לעשות הרבה מאוד נזקים.
שסרטן
זה דוגמה אחרת. מה?
יש דוגמאות מעבר לסרטן?
כן. למשל, בקרינה שנקראת קרינת בטא, שהיא גם כן המעניינת, אפשר לקבל קביעות בטא, שזה קביעות מחרידות שפשוט הולכות ומחמירות במקום הולכות ומתרפות, כי הן קורות ברמת ה-DNA. אז הדרך של הגוף לתקן את עצמו, זה בדרך כלל להרוג את התאים החולים ולייצר תאים חדשים מהתאים הבריאים. אבל אם ה-DNA של התאים בסביבה גם כן דפוק, אז הוא ייצר עוד פעם תאים חולים. ואז התוצאה היא שזה קביעות שעם הזמן הולכות ומחמירות דווקא במקום להתרפא. יצא לי להתעסק טיפולים. האמת שאני לא עוקב אחרי הטיפולים בשנים האחרונות, אבל בעבר זה גרם לאנשים פשוט לאבד דברים עד כדי קריטות. יש דוגמאות די מחרידות של תקלה גרעינית שקרתה בשנות ה-80 בגויאנה בברזיל. אנשים, סקלפרים כאלה שעוברים על, אתה יודע, אוספים אלטזכן, שאוספים זבל. עברו, פשטו על איזה מרפאת שיניים נטושה, והיה להם מחשיב צילום שם, והם השתמשו במקור של חומר שנקרא צזיום 137, שזה חומר שפולט קרינה ממש חזקה, אבל הוא גם זוהר באור כחול ממש ממש יפה, אז הם עשו את הדבר הגיוני, ואמרו שאם זה זוהר באור כחול ממש יפה, אז זה קרינה בריאה שעושה טוב, והם התחילו פשוט לעשות מזה תכשיטים והפקות, וחלקו את זה לכל מיני אנשים, מכרו את זה, חלק מהאנשים חשבו שיש שם סגולות מרפא, חלק אחד אחר שהיה לו בעיות, אפשר להגיד, אתה חושב אתה יודע לאן אני מכוון עם זה. היה לו בעיות באזורים אינטימיים של הגוף, שם את זה שם.
כן, בוא לא נגיד את הזין, כי זה בכל זאת.
אני לא אגיד זין, סבבה.
בוא נימנע מי נגיד בעיות בזין.
כן, בכל מקרה, את התמונות של הזין שלו יצא לי לראות כשעשיתי קורס בנושא, וזה לא היה תמונה יפה.
רגע, רגע.
זה לא היה תמונה יפה.
אבל זה זהר בכחול?
זה זהר באדום, אדום בוהק ושחור.
איתי מפורס, יש לו פרצים מדוקק, כי עד שהוא חצה מגזרים, אני חוצה את החציית מגזרים. כן.
בכל מקרה, אז עשה שם, אנשים שם פשוט חטפו גביעות נוראיות, חלק איבדו איברים, היו צריכים לעשות השתלות אור, זה תהליך מאוד מאוד בעייתי. יכול להיות שהטכנולוגיה השתפרה מאז, אני לא מתעסק בנושא הזה של בטיחות קרינה מייננת כבר מתחילת שנות ה-2000, אז רואה אפילו קצת אחרי, אבל אני לא מתעסק בזה הרבה מאוד שנים, אז אני לא כך מותן באיפה זה עומד היום.
זה גם לא כאלה פציעות חמורות, פר קפיטל זה כלום. כאילו, זה בודדים בעשור, בזמן שאתה יודע כמה אנשים מתים בשנה מהגבת, כאילו, מקרינת בי זה כלום.
כמה אנשים נחנקים מלימונים.
אני ואתה אוהבים את אותה קטגוריה בפורנו.
מה, גם אתה בקטע של גיי פורן עם סוסים?
רגע, לא דיברנו על לחנוק אנשים עם לימונים.
אוקיי, רגע, רגע. אני אשאיר לכם אחר כך את השיחה. יש וידאו גם והכל.
יש לי פה יין.
כן. אבל
בכל מקרה, עוד נזק שיכול לקרות זה פשוט מחלות קרינה. קרינה יכולה להרוס את מח העצם בגוף, יכולה להרוס את הייצור תאים, קרינה מייננת מאוד חזקה. זה תהליכים שיכולים להסתיים מהר מאוד במוות. יש עוד המון סימפטומים בדרך, אבל זה מהר מאוד מגיע למוות.
אז אתה אומר שלמעשה זה מה ש-5G עושה?
יותר גרוע. הוא מאפשר לך לדבר עם חמותך בנוחות.
אוקיי.
אני רואה שאני ואתה חובבים את אותה, סתם לא.
בכל מקרה, אז כמו שאמרתי, זה לגבי קרינה מייננת. הסוג השני של קרינה, יש כמובן ספקטרום רחב של קרינה, אני מאוד מרדד פה את העניין, אבל הסוג השני של קרינה בחלוקה גסה זה קרינה לא מייננת. ההבדל, אגב, אם בקרינה עצמה זה פשוט האנרגיה שלה. יש בו קשרים, צריך הרבה מאוד אנרגיה. קרינה לא מייננת אין מספיק אנרגיה לעשות את זה, לקרינה מייננת כן יש מספיק אנרגיה לעשות את זה. אז קרינה לא מייננת יכולה פשוט לחמם אותנו. עכשיו, כמו כל דבר, אם מחממים אותנו מספיק, זה כבר בעיה, זה כבר יכול לעשות נזק מאוד חזק, ובתיאוריה, אם תשים קרינה מספיק חזקה, אתה יכול להרוג בן אדם. כמו כל דבר אחר, אתה יכול לבשל עם קרינה, אתה יכול, כמו כל דבר. העניין זה שהקרינות הסלולרי הן רחוקות עשרות סדרי גודל. אני לא זוכר את המספר המדויק, אז אני לא רוצה להגיד סתם, אבל זה מרחקים, המרחק בין זה לבין קרינה שיכולה לבשל אותנו מאוד מאוד גדול. כן, יש הערה חשובה בהקשר הזה, שקרינה יכולה או לעניין או לעניין. לא כמו בעולם הקלאסי, אתה לא יכול, בכל מה שקשור לאטומי דור, אתה לא יכול סתם להפעיל עוד קצת קרינה ועוד קצת קרינה ועוד קצת קרינה ואז לייצר עינון. יש חריגים למה שאני אומר, אבל הם מאוד מאוד חריגים, זה לא דברים שקורים ככה סתם. אתה חייב שהקרינה תהיה לה את האנרגיה המספקת בשביל לעשות את זה. זאת אומרת שקרינה יכולה או לעניין או לא לעניין, אין בהם קצת. אבל בחימום זה לא עובד ככה. בחימום אתה כן יכול להמשיך ולהעביר אנרגיה, אז בתיאוריה, אם גם אם הקרינה שלך מעבירה קצת אנרגיה, ואתה ממשיך עוד ועוד 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 ועוד, אתה תעביר עוד אנרגיה, זה כמו, פה מאוד קל לדמיין את זה לעולם, כמו העולם שאנחנו מכירים. אפשר לדמיין את זה כמו סיר, שנמצא על סיר מים, ואתה מחמם אותו עוד צד, ועוד צד, ועוד צד, ועוד צד, ולאט לאט הוא התחמם לרמה שזה מסוכן. כן חשוב להגיד אבל שזה חימום מאוד מאוד איטי, ובזמן שאתה מחמם הוא גם מאבד חום. זה לא כמו על הגז שאתה בבת אחת נותן לו מלא מלא חום ועושה את הנזק. אנחנו נדמה את זה כמו לחמם את זה בטמפרטורה ממש 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 נמוכה, ככה שרוב הסיכויים שלא יקרה שום דבר. עכשיו לגבי ה-5G. אז העניין ב-5G זה שצריכים יותר רוחב פס. אנשים צורכים הרבה פורנו, לא אני כן, אבל אני יודע שיש כאלה שאוהבים, וצריך יותר רוחב פס לדברים האלה. וצריך איכשהו לייצר את הרוחב פס הזה. אז צריך דווח תדרים יותר גדול. הדרך להבין למה צריך דווח תדרים יותר גדול, זה אפשר לדמיין כל גל, כאילו משהו שמעביר קצת מידע, יחידת מידע מאוד קטנה, והרבה תדרים זה באיזשהו מקום שקול להרבה סוגים של גלים, ואז אפשר להעביר ככה המון 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 מידע. אני רואה את הפרצוף המרותק שלך יפי, וזה מחמם לי את הלב.
הוא נרדם פשוט.
לא, לא, לא.
הכל בסדר. לא, לא, הוא ריגש, באמת, ריגש אותי באמת.
אתה צריך לראות, אתה צריך לראות מה עושה עם הידיים.
אני לא בטוח שאני רוצה לראות מה עושה עם הידיים.
זה קטגוריה משלה בפורנו.
בוא נגיד, זה ככה, אני צריך לחמם את בי עכשיו.
בכל מקרה.
בוא נגיד. ככה, גרגר ציזיו. ה-38.
בכל מקרה, אז צריכים לפתוח צפח תדרים יותר גדול, בשביל שאפשר לעשות רוחב פס יותר גדול, ואז צריכים לעבור לתדרים שהם קצת יותר גבוהים. ואז אנשים מתחילים נורא נורא להילחץ, בוא נגיד יש אנשים, זו מילה יותר נכונה, כי זה לא קורה בסקל באמת גדול, זו קבוצה די קטנה שאנשים הם פשוט נורא נורא רעשנים, הם מתחילים נורא להילחץ, כי קרינה זה מפחיד, ולא מבינים את זה, ולא יודעים מה יקרה, ואז מתחילות כל ההפחדות הרגילות. כן, שמתי לב, אגב, שיש קורלציה מאוד חזקה בין 5G לבין מתנגדי חיסונים וכדור הארץ שטוח, ומרססים אותנו, וזה אותם אנשים, ככה שאני חושד שיש פה תופעה קצת יותר מורכבת מפחד מדעי.
אני רוצה להגיד לך משהו, עכשיו אם כבר דיברנו על אתה שם אותם בסל אחד, ואני חושב שזה טעות. זה טעות שלכם כמדע גדול בקטנה. אני חושב...
לא, כמדע גדול בקטנה אנחנו לא עושים את זה, אני עושה את זה בזמני.
אז אני חושב שזה טעות. אני אסביר לך למה. אני חושב שמתנגדי חיסונים ו5G, הם כן, הם באמת אותו קהל יעד. יש להם איזה סוג של הבנה אפסית בכל דבר רלוונטי שקשור לרפואה ו/או הנדסה ו/או פיזיקה. הם מתעסקים בחצאי אמיתות והם אוהבים להרגיש חשובים. אני חושב שהאנשים של קמטריילס והריסוסים האוויר, ואני חושב שהאנשים של כדור הארץ שטוח, הם בין אנשים שעושים דחקות למפגרים אמיתיים. כי, אתה יודע, זה רמה אחרת לחלוטין. יכול להיות שזה תת קבוצה, שזה תתי קבוצות, אחת של השנייה, אבל באמת, כאילו, כדור הארץ שטוח וקמטרייל זה סוג של פיגור שהוא קשה, אני חושב שהוא דורש איזה אשפוז פסיכיאטרי. זהו,
אמרתי.
אתה יכול להמשיך.
זה קבוצות, אז קודם כל, אני כן, אז קודם כל, כל מה שאני אומר זה בשם עצמי, שוב, מדע גדול בקטנה אין כזה דבר. מתייחסים לכל אדם בלי שום דעה מוקדמת, לא חשוב מה הוא אומר. לצערי הרב, יש אצלנו מבוגרים אחרים שלא לא זורמים עם דברים, עם להעליב אנשים.
אבל לא אלפתי פה אף אחד, אבל.
לא.
זה מחמאה מה שאמרתי להם
עוד. לגמרי. בכל מקרה, מה שאני אומר זה שאני מדבר כאילו, אתה יודע, מהצד האישי שלי, ואני גם עושה את ההפרדה. מדע גדול בקטנה, אני מעליב את כולם בצורה שווה, ואני לא מסתכל על מי יותר צריך להעליב. בכל מקרה, אני כן חושב שכימיטרלס וכדור הארץ שטוח זה לא אותו דבר. כימיטרלס וחיסונים זה כמעט אחד לאחד אותם אנשים, אני רואה את זה בקבוצות שלהם. כתור הארץ שטוח זה תת קבוצה של אנשים כאלה, ששם זה כבר באמת האוכלוסייה הקשה, הרבה פעמים זה אנשים שלא הייתי מגדיר שאפילו קרובים לנורמטיביים, כל מיני, אתה יודע, אנשים כאלה, סמי הומלסים, טריילר פארקס מהסוג הקשה, זה כאילו זה באמת אוכלוסייה הרבה יותר קשה מאחר.
איך זה נקרא? מפלגת קוברה
מפקדת קוברה לקידום האנושות. דווקא מי שמנהל אותה, יש לו את הבעיות שלו, אבל הוא נורמטיבי, כאילו זה לא, הוא לא הומלס.
כן, שם זה ממש כאילו משהו כנראה רפואי, כאילו, לגמרי. זה מישהו שלא מסוגל להבחין במציאות לדמיון בצורה לעתיד יומיומית, ברמה של כאילו לנגף את התחת.
כן, יש לי חבר שנמצא שם, והוא כל פעם שולח לי דברים משם, הם חושבים שיש כוכב לפני איזה חצי שנה, או חצי שנה, אני לא זוכר מתי בדיוק, היה להם, הם חשבו שיש כוכב ענקי שעומד להגיע לפה ולהסתתר בכדור הארץ, ולהתנגש בכדור הארץ, ופשוט מסתירים אותו מאיתנו. והתיאוריה שאני הכי אוהב זה הרפטיליאנים, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה.
זה, תקשיב, זה אדיר. אין סיכוי שמישהו מאמין בקשקוש הזה. אין סיכוי. יניב, אתה לא תצליח למצוא לי בן אדם אחד שמאמין בקשקוש הזה. זה כאילו, אני משוכנע שזה בדיחה.
איתי, לא, זה לא ככה. זה יש כמה אנשים ברדיט או בטוויטר או במשהו. ובגלל, זוכר את הפרק שבו אמרתי לך ש-8% מהאוכלוסייה, זוכר את הפרק של 8% מהאוכלוסייה? שאלנו איזה פרק שאמרתי לך ש-8% מהאוכלוסייה כל כך מפגר, שאתה יכול להגיד לו עכשיו, להסתכל על השמש, להגיד לו אין שמש, 8% מהאוכלוסייה אתה תצליח לשכנע אותו. בזמן שהשמש ככה משפד לו את הפנים. אז כמה אנשים עושים גג של רטרטרליאנים בשביל הצחוקים, ואז זה כמו הנגיף הזה, אתה יודע, כשעשו צחוקים במעבדה הזאת בבואן, אתה רואה מה קרה.
אני יכול לתת דוגמה יותר קרובה לזה אפילו. ב-1 באפריל עשינו שני פוסטים עיתוליים, אחד ממעל ופל לימון, אני מניח שראיתם, השני עלה בערב, עשינו פוסט ממש בדיחה מפגרת על הרעלת תדרים, שצריכה גבוהה של ויטמין C בחשיפה, בשילוב עם 5G, יכול לגרום להרעלת אלומיניום בגוף. משהו מפגר לגמרי, כאילו שה-5G מפרק את הוויטמין C לאלומיניום, כל מיני, זרקנו מילים אקראיות, והיו אנשים שלקחו את זה ברצינות, והתחילו לעשות שר לזה בקבוצות של קונספירטורים, ופשוט הורדנו את הפוסט, כי לא רצינו להתחיל קונספירציה חדשה.
מאוחר מדי. את הנזק שלכם עשיתם.
לגמרי.
כן.
שאוכל אלומיניום עם נגיעות ציזיום כזה.
יש, פעם בכמה זמן צריך להעיף מבט ולראות איזה בדיחות הפכו להיות משהו רציני, כמו דוגי קוין. מכיר את הסיפור הזה של דוגי קוין?
לא, מה זה דוגי קוין?
שיצא ביטקוין, אז מישהו אמר, הרעיון הזה כל כך דבילי, אני אייצר מטבע שנקרא דוגי קוין. אז הוא ייצר מטבע שנקרא דוגי קוין.
דוגי היה מים של הקיטה כזה, שהיה נורא פופולרי, זה היה מים.
כן.
זה הדמות תמודה כזאת.
זה חייבות, זה היה דיר.
די-או-ג'י-ג'י.
אז מפלגת הספגטי שהתחילה בתור בדיחה, הליכוד שהתחיל בתור בדיחה.
מישהו בא ואומר למלא אנשים, אומרים, תקשיב, אתם יודעים מה ילך עכשיו הכי חזק בירושלים? בוא נלבש חליפות. מלחמה? זה נשמע מטומטם, חליפות בקובע. אז אומרים לו, תקשיב, זה מפגר, זה אפילו לא קשור, זה קשור.
אפי, תעצור איפה שאני נמצא עכשיו.
ואז יש את השלב שהוא אומר, אתה יודע מה הכי טוב? אתה עושים קובע פרובה, אבל אני...
אפי.
אני רוצה להשמיד לאיתה את כל הקשרים שהוא בנה, אני שורף הקשר. איי, סורי.
אבל למה?
לא, זה בטוח
גג. בבקשה, אנחנו צריכים לעבוד...
חלילה, אני חושב שזה מצחיק.
בעד ייחוד.
אני חושב שזה מצחיק. אתה יודע מה הכי מצחיק איטלקית? זה בטוח שהיה ספרדי אחד שאמר לחבר שלו קבל קטע. ואז כולם אמרו, וואו, נראה לי שזה יתפוס, בוא נעשה מזה מדינה. ונפתח מגדל ככה, לצד.
טוב, אוקיי.
אתה מבואס, כי עכשיו...
אנחנו צוחקים, אנחנו התחלנו את עושים קורונה, פודקאסט יומי ברשת הפודקאסטים המופלאה שלנו, עושים פודקאסטים של סעמק, והיינו מאוד... היינו מאוד שליליים. אתה יודע, אני ואפי עכשיו יחסית יותר רגועים, לפחות מדברים על קליפורניה בתור מקום שהעקומה הושטחה והכל, אבל אנחנו לא צריכים לשכוח שאתמול היו 30 אלף מקרים חדשים ו-970 מקרי מוות בארצות הברית. אנחנו רחוקים מלראות איזשהו סוג של התקדמות פה, כאילו כארצות הברית ככלל, וגם עולמית עברנו, מתי? אתמול עברנו, היום עברנו, את המיליון מקרים, נכון?
כן. היה קאונטדאון, ב-Times Square.
תראה, בתור מישהו שיצא להיות הרבה פעמים בארצות הברית בגלל העבודה שלי, הטייק שלי על ארצות הברית, שזה מדינה שיש בה כירופרקטים לכלבים, אז אני לא רואה איך יכולה להחזיק לאורך זמן. גם בלי הקורונה זה כנראה לא היה טוב.
אני חולק עליך.
אנחנו לא מסכימים איתך. אני מסכים שיש פה פרינג' ופשוט בגלל המסות יש פה אותה כמות של פרינג' פר קפיטה.
אני פשוט חושב
לא בטוח שזה נכון הפר קפיטה הזה, אני חושב שזה הרבה יותר חזק בארצות הברית משהו במקומות אחרים.
אני לא חושב, אני ממש לא חושב, אני חושב שזה פחות ממוסד ויותר מוגדר על ידי החברה כפרינג', בעוד שבישראל טוב, איתי רוצה שאני אפסיק, אבל בעוד בישראל הפרינג' הוא ממוסד. לא, דווקא דיברתי למתנחלים עכשיו. יש לנו מאזרים מתנחלים גם?
עוד לא.
יש לך כל מיני, אתה יודע, עוד לא, אז הנה, אתה רואה? טיפלנו בזה לפני. אבל...
אני מתכוון לכל מיני בת עין וכאלה, אבל... זה באמת הפרינג', אתה יודע, זה אחוז קטן מהם, זה לא ש... כשאתה מסתכל על הריכוז האוכלוסייה שלהם, הרוב זה אריאל וכאלה.
תשמע, עזוב, אני רק אומר ש... אני, היה לי הוויכוח אדיר עם שאול אמסטרדמסקי בימים האחרונים, שעלה על מה, אתה יודע, הוא לא... שאול
אמסטרדמסקי
הוא עיתונאי. הוא עיתונאי מדהים, זוכר פרסוקולוב.
הוא כותב בארץ, נכון?
אתה בנו המקומות, אני חושב
ראש... נזכרתי מזה. כן, נזכרתי מזה.
הוא בן אדם מבריק ומקסים וחכם ואינטליגנטי, אני נורא אוהב. והוא היה פה, הוא היה בהרווארד, אשתו עשתה בהרווארד תואר שני. והם החליטו לעלות על מטוס ולחזור לארץ. והרבה חברים שהחליטו לעשות את זה, כולל חלק מהחברים שהכניסו אותי נורא מוקדם ללחץ הקורונה, ו... ויש לי, לא ויכוח, שכולנו לא יודעים, אבל יש מין מחשבה כזאת שישראל הרבה יותר בטוחה, הרבה יותר עמידה לקטסטרופה שהביא הנגיף, ושארצות הברית היא למעשה נמר מנייר שיקרוס בתוך דקות, ואני לא בטוח שזה נכון.
אני לא, תראה, אני לא מומחה קורונה, אבל כשמסתכלים על המספרים, נראה שעם כל הביקורת שיש לי על ביבי והחברים שלו, הם עשו עבודה טובה פה. אני חושב שהם הגיבו מהר ועצרו את זה בזמן, כאילו עשו בידוד בזמן, וזה מאוד חשוב, אתה יודע, זה הדבר הכי חשוב.
ישראל מגיבה לזה בצורה הרבה יותר טובה משאר העולם, אבל זה כמו שיש לך רוד, איך קוראים לזה, מי שרוכב על סוסים, ג'וקי?
כן.
המנהיג ויש לו את הסוס. אני חושב שהסוס האמריקאי הוא סוס אחרי מהסוס הישראלי. נתוני הפתיחה של האמריקאים הרבה הרבה יותר טובים להתמודד עם זה, וגם העומק שלהם להגיב לזה, כאילו, האמריקאים הולכים לייצר רספירטורים, לא לשלוח את המוסד לגנוב רספירטורים, כאילו, לארצות הברית יש עומק כלכלי משוגע ומדעי משוגע, ונכון, יש לה הרבה צרות והנהגה מטומטמת וגם המון קבוצות שהן לא בדיוק מסייעות, אבל... אני חושב שכאילו, כדי להתמודד עם הנגיף, אתה צריך את היכולת הפדרלית, הענקית הזאת, ואתה יכול לשנע את המדע. סיפרתי היום לאיתי סיפור, נראה אני יכול לספר אותו, שתמיד אני מספר על מישהו שאני מכיר שאשתו היא חוקרת בסטנפורד, בתחום שנורא רלוונטי עכשיו להתמודד עם הנגיף. חוקרת של סרולוגיה ויצירת נוגדנים למחלות זיהומיות, אז עכשיו מן הסתם הכל הולך. והיא פרופסורית, היא פרופסורית שמרצה ומסתובבת בעולם, כאילו יצא לפגוש אותה, והוא כל הזמן מעדכן אותי על מה שקורה, והוא מספר שבא... סליחה. שקט. ועכשיו הוא מספר לי שעכשיו סטנפורד מוצפים בכל כך הרבה תרומות של מיליארדרים, והוא אמר את השמות, כאילו כל שם ידוע של מיליארדר בוואלי, ויש לנו פה 9,000 מיליארדרים, סופי מספיק. שעכשיו יש כל כך הרבה כסף שסטנפורד מקבלים, שלא מסוגלים לנהל את הכסף הזה, ולא מסוגלים לבזבז אותו, למחקר. ומה שקורה שהמיליארדרים באים, ואיזה מיליארדר, אז יש פה מיליארדרים של הייטק אינטליגנטים כאלה, וויסיס כאלה שיודעים באמת כזה לקבל אסטרטגיות, ואומרים, אני רוצה להשקיע בנוגדנים. סופי, מספיק. אבל אני מדבר עם חברים שלי. ואז, חכה שנייה, תהיה תלוח את זה.
עכשיו אני צריך כאילו לדבר בזמן שאפי יסם לעצמו.
לא, אני יכול לחזור. בקיצור, אז הוא מספר לי שיש כל כך הרבה כסף, והמיליארדרים באים, הוא אומר, אני רוצה להשקיע ביצירת נוגדנים, והוא אומר, אני רוצה להשקיע ביצירת חיסון, והוא אומר שאני רוצה בכלל להשקיע בקרודין רולוקסייט הזה, כאילו התרופה הזאת שכולם מדברים. אז אתה יודע, בן אדם מגיע עם צ'ק של 10 מיליון דולר, ואומר, תביא לי את המדען שעובד על זה, קראתי את המחבר שאני רוצה לתת לו צ'ק שיתחיל לעבוד.
אז כל פה זה מגניב, אבל יש לי כמה טייקים על מה שאמרת. קודם כל, העניין של הרספירטור הוא באמת עוזר, אבל כמו שאתה רואה בארץ, אין מחסור ברספירטורים, ועדיין אנשים מתים. ויש אחוז של אנשים שימות, לא משנה מה תעשה מבחינת
המחסור. אני אומר שהרספירטורים היא לא תרופה, הם מעכב תמותה.
נכון, בדיוק. ככה שאני חושב שארצות הברית תחטוף כאפה הרבה יותר חזקה מישראל בכל הקשור למשרד המספר מתים. היי, סלסטר, תודה. שנייה רגע. בכל מקרה, ארצות הברית תחטוף כנראה כאפה הרבה יותר גדולה מה...
אני אומר, מחטפות הכאפה גדולה, אבל מכאן גם כנראה ינועלו הניסויים של כל התרופות, כנראה שמה שה-CDC וה-FDA יעשו זה מה שיכתיב גלובלית, זאת אומרת, רוב המדינות אולי יודעות להיכנס לבונקר יותר טוב, אבל שלא יספק לאנשים שהישועה תגיע מהמדינות הגדולות עם העומק המדעי, זה לא יגיע לא מאיטליה, ועם כל הכבוד לא למכון ויצמן.
אני לא בטוח שאני מתחיל לגבי זה, אני חושב שהעומק המדעי של ישראל הוא הרבה יותר גדול ממה שאתה חושב.
אבל הוא לא קרוב, אני אומר שהוא גדול בפר קפיטה. לא, ברצינות.
זה נכון, אבל עדיין, המחקר פה יש פה, ישראל כבר הביאה התקדמות אדירות בסיטואציות כאלה. אני חושב שכן הייתי מחריג את ישראל מהאמירה. ברור שאני מסכים איתך לגמרי שאנחנו מתקרבים לארצות הברית מבחינת עומק מדעי, ושכנראה, אתה יודע, אם מסתכלים על הלונג רן, מה שהישועה תגיע משם, אבל אני כן חושב שלדווח הקצר יהיו הרבה דברים חשובים שיקרו פה. ובכל מקרה, אתה יודע...
אגב, האמירה שלי לא הייתה כדי לזלזל בישראל, אלא יותר... כולם מסתכלים עכשיו על כמות ההדבקה המשוגעת וההתפרקות של ניו יורק, בתור הנה, זהו, האמריקאים שווים לתחת, הם עכשיו יושבים מדינת עולם שלישי, ואני אומר, בוא נירגע, זה כאילו, זה פרק א' של הסרט. זה כמו...
לא, זה אני מסכים.
כמו בכל סרט אסונות, זה רק הפתיחה.
כן, וויל סמית עוד לא הגיע.
וויל סמית עוד לא הגיע עם, על אופנוע וחיסון.
לא, אופנוע וויטמין C, ג'ארה כזאת ענקית.
ליפוזומטי.
אני חייב לשאול, מה זה ליפוזומלי?
ליפוזום זה מעטפת, אני לא זוכר, אני חושב שהיא שומנית, אני לא בטוח ב-100% ממה היא עשויה, אבל זה מעטפת שאמורה לעזור לויטמין C להיכנס יותר טוב לתא. אבל זה חרטה, כאילו זה עשו, במחקרים שעשו ראו שהספיגה של ויטמין C רגיל, וויטמין C ליפוזומלי זה אותו דבר בדיוק. אבל ליפוזומלי זה מילה מגניבה, ואנשים שצורכים את זה מילה לא מבינים כלום מהחיים שלהם במדע. זה פשוט משלמים יותר על מוצר שעושה כלום
בדיוק כמו מוצר. לא, עכשיו מילה אותי חבל על הזמן, אבל...
פאוצ'י התייחס לזה. שמעת אותו ברעיון שהוא התייחס לויטמין C וויטמין D?
לא.
ברעיון שהדבקתי בפוסט שלי מאתמול, אז שאל אותו גם קומו, מה אומר על כל הויטמינים, ואומר, תראה, יש בן אדם, יש כמה מדענים שאני מאוד מעריך, אחד חושב שויטמין C יכול לעזור, והוא אומר, תשמע, מה שטוב בויטמין C, אתה צריך לאכול אותו בכמויות נורא נורא גבוהות כדי להרוג את עצמך. אז מי שחושב שזה יכול לעזור לו, שיקח. ואז הוא אומר, ויטמין... מה זה?
אין בעיה, אז שיקחו, אני לא מתנגד.
ואז הוא אומר, יש עדויות לויטמין D שהוא עוזר, ואז הוא עושה כזה כמו איזה יהודי, למרות שהוא לא. עושה מבט כזה של, בסדר, שיקחו. כאילו,
הוא אומר, אני לא שולל, אני שולל, אני לא שולל, שיקחו, אבל כזה, זה היה התייחסות יפה.
אני לגמרי מסכים עם הגישה שלו, שיקרו מה שהם רוצים. הבעיה זה שהנוכלים שמוכרים את הוויטמין C משכנעים אותם לא להתחסן, לא לקחת תרופות אמיתיות, ופה כבר יש לי בעיה עם זה.
טוב, אני לא יודע איך זה הפך להיות מ-5G, שזה איום על... איום על...
אבל האמת שלא סיימתי עם ה-5G, לא שכחתי לדבר, לא הספקתי לדבר עדיין על הפריסה של האנטנות, שזה האיום הכי גדול על קיומנו מאז העלייה הרוסית, שחטפה פה הרבה יהודים מסכנים, והכריחו אותם להתחתן עם יהודיות מרוסים.
אתה נשוי לאחת, לא?
כן, אני קורבן של המגפה המחרידה הזאת.
אוקיי.
נכון.
כמו שליצמן חולה בקורונה, אתה חטפת את העלייה הרוסית בבית.
חכה, הוא חולה בקרינה. איי, איי, אני צריך לעבוד בגנום.
אתה סוג של עובד בגנון.
רגע, תסתכלו. שיט, יש לי את הרקע הזה. נראה לכם איפה אני עובד. אבל תמשיך בבקשה, זה נורא מעניין.
בכל כן, אני רואה את זה במבט שלך. אז אחת הבעיות עם להגדיל תדר, אז אתה לא יכול, אוקיי, צריך יותר תדרים, אתה לא יכול להקטין תדר כי אין לאיפה, אז אתם מגדילים את התדר, אז בכל מקרה, אחת הבעיות בלהגדיל את התדר, זה שאתה מקטין את האורך גל, אני לא אתחיל להיכנס עכשיו לכל הפיזיקה של גלים, אבל אני כן אגיד בקצרה שאורך גל קובע מה בעצם הגל מרגיש. כאילו גל מרגיש רק דברים שהם מסדר גודל של יותר גדול מהאורך גל שלו, כל מה שמתחת זה מבחינתו שקוף לגמרי. אתה יכול לדמיין את זה כי כאילו אם האורך גל שלו מאוד גדול, אז זה כמו פיל, ואז הוא לא ירגיש נמלים. האורך גל זה בעצם הגודל האופייני של הגל, של מה שהוא מרגיש. וזה אחד חלקי האנרגיה, עד כדי כל מיני גבוהי המרה. אז כשהאנרגיה של התדר של הגל גדל, האורך גל קטן, ואז פתאום הגל מתחיל להרגיש דברים שהוא לא הרגיש קודם. אז קודם, כשעובדים באורך גל של מטרים, הוא לא מרגיש קירות, הוא לא מרגיש מכשולים, הוא לא מרגיש כלום. עכשיו, כשמתחילים לדבר על אורך גל של מיקרוגל, אז הוא פתאום נהיה, הגלים נהיים הרבה יותר רגישים למכשולים, ואז הקליטה נהיית פחות טובה. והבעיה הכי קשה עם זה שכשהטלפון לא קולט כמו שצריך, הוא מנסה להתחבר לאנטנה, אז הוא פולט יותר קרינה. אז בשביל להתגבר על הבעיה הזאת, הוסיפו פשוט המון, הולכים לעשות פריסה הרבה יותר רחבה של אנטנות. כל מה שאני אומר גם נכון לארצות הברית, אני תכף אגיע לישראל. אז פורסים יותר אנטנות, בשביל להקטין את הקרינה. מה שיקרה בפועל, אגב, לפי כל המודלים, זה שאנחנו יכולים להיחשף להרבה פחות קרינה לא מייננת מאשר היום, אבל חשוב לי להגיד שזה לפי מודלים, ויכול להיות שהמודלים טובים, ויכול להיות שהמודלים לא טובים. יש מודלים שמדברים על זה שנחשף לאותה כמות קרינה או לטיפה יותר. קשה לדעת מה בדיוק יקרה. אם אני הייתי צריך לנחש, אני חושב שהקרינה לא תרד, אבל היא כנראה תישאר בגודל דומה למה שיש היום.
וזה קרינה
שהיא לא מייננת, כן, היא רק מחממת, אבל עדיין כדאי לא ללכת עם הטלפון בתוך התחתונים בשיחות כל היום, אבל אם אתה מדבר בטלפון שלך בצורה סבירה, אתה יכול להיות רגוע, וכנראה שגם אם אתה מדבר בצורה לא סבירה, אתה עדיין יכול להיות רגוע. לא ראינו, אתה יודע, אנשים פה משתמשים בטלפונים כבר עשרות שנים, משנות ה-90, ולא ראינו פה גל של מחלות שקשורות לזה, אם באמת...
אני רוצה להחזיק את הטלפונים שלי. אם אני רוצה להחזיק אותם בתחתונים, אני אחזיק אותם בתחתונים.
זה יכול להיות רעיון טוב לפורנו.
לפורנו, כן. רגע, בוא נדבר על מה קורה בישראל.
כן, אוקיי. אז קודם כל חשוב לי להגיד שאני פיזיקאי, אני מתעסק המון בקרינה, התעסקתי המון בקרינה, אני לא מתעסק בסלולר. כאילו, אני מכיר את זה כי אני יודע איך קרינה עובדת ואני יודע איך אנטנת ואני מכיר את הטכנולוגיה. אני לא חלק מתעשיית הסלולר בארץ בשום צורה שלי ואין לי שום קשר אליהם. זה אומר גם שאני לא, שאת המידע שלי אני מקבל מלנסות להציק לאנשים שהם כן בתעשייה הזאת, או ממשרד הבריאות. אז ניסיתי לעקוב אחרי משרד הבריאות. משרד הבריאות נותן דווח גדול של תדרים, שהם אולי יהיו אפשריים. היום משתמשים בבין 1-5 ג'יגה הרץ, והם מדברים שם על להגיע לבערך 28-70. זה גם מה שציינתי בפוסטים שלנו על זה, ובמקרה, המנהל הנדסה של פרטנר יצר איתנו קשר ממש אתמול בדיוק על זה, והוא טוען שהקרינת 5G במיקרוגל תהיה, בכלל לא תהיה בארץ, ושבארץ מדברים על תדרים של 3.5 ג'יגה הרץ ל-5G. אני לא אימתתי את המידע הזה, אבל אני מניח שבחור שהוא המנהל הנדסה של פרטנר, לא יבוא ויזרוק מספרים באקראיות. אז ככה שבכל מקרה בישראל אנחנו מדברים על תדרים שהם הרבה 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 יותר נמוכים, פחות או יותר לא שונים בהרבה מה-4G. וחשוב גם להגיד שאין בכלל אף אנטנת 5G עדיין בארץ. כאילו, כל הקונספירציות שתקחו את החמש, תוציאו את ה-5G מהעיר שלי, זה הזיה. כאילו, אין 5G עדיין.
אתה ספרת פעם את כמות הפלסטיקים על העמוד? או שאתה מדבר כמו איזה מהספרים? ירדת פעם לשטח?
לא, האמת שלא יותר מדי.
אז אתה יושב במגדל השן שלך באקדמיה, אבל אתה הולך החוצה ואתה רואה, אתה מרגיש את החום בקיץ.
נכון.
ומרגישים את זה בפנים, כשאני מחזיק את הטלפון ליד הראש, במיוחד שאני מתין אותו, זה, שמע, זה גומר אותך.
זה נכון. זה נכון, אבל אז אל תתין אותו ליד הראש, קודם כל.
אני מתין אותו מהמנגל בכלל.
כן, אבל העניין זה שהנזקים שאתה מרגיש, הנזקים הרציניים דווקא, זה לא הנזקים שאתה מרגיש, פשוט בגלל שבמוח שלנו אין תחושה. כאילו אם הייתי יכול לפתוח את הגולגולת שלך ולגעת לך בקריאות בתוך במוח, לא היית מרגיש כלום.
אני רואה שיש עוד קטגוריה שאנחנו שבפים לה, בפורנאב.
תקשיבו, אני, תודה רבה על הפרק, הגענו לסוף, אנחנו עושים פרקים שהם יותר ויותר ארוכים ממה שתכננו, הפרקים אמורים להיות 10 דקות. יניב, אתה בכלל לא מקשיב לנו. לא יודע מה קרה.
אבל נו, מה?
היי, גם אני לא מקשיב לנו.
כרגע, אני ילדים. אני עקרת בית, אז אין לי זמן. אני עסוק.
הבנתי.
אני כל היום יושב ורואה טלוויזיה, אז אני לא יכול.
הבנתי. הוא כל היום יושב ומפעיל את המיקרו. הוא אומר, אה, שטויות. מיקרו עובד בלי הפסקה.
יניב, תודה רבה.
יניב, תודה. היי, אל תראה כזה מיואש.
לא, אני לא מיואש, אנחנו הולכים לשחק פוקר באוקולוס.
כן.
וזה שוט.
קשה תספרו לי שזה סטריפ פוקר.
זה סטריפ פוקר.
טוב, יאללה ביי.
יאללה ביי.